ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בוקר טוב לכולם. המבוגרים יותר, רואים את הדמות לנגד עיניהם, והצעירים יותר רק נפגשים עם השם. אבל אלה ואלה דברי אלוקים חיים, ואנחנו כולם יודעים שבצוק איתן איבדנו את אחד מטובי תלמידינו, מטובי בנינו, בנינו ותלמידינו זה אותו דבר, אביתר משה תורג'מן מבית שען, בקרב של הצנחנים בח'אן יונס, והנושא הזה מלווה את הישיבה, והמשפחה מלווה את הישיבה, והיום זה יום הולדתו של אביתר, ובשנה שעברה יושבים פה חלק מהאנשים, היינו בפסגת זאב, בישיבת בני עקיבא, ואימא של אביתר נמצאת פה, היא רגילה לפנק את בני הישיבה, והיא החליטה שהיום כולם צריכים לאכול סופגניות. אז קשה לי להתמודד איתה, אני יודע להתמודד עם תלמידים, וזה אתם יודעים את זה, אבל איתה קשה לי להתמודד. אז היא הגיעה לפה, וביקשנו כבר לשלב הרב מורה שהכיר היטב את אביתר, אז הוא יעביר שיעור עלי ניסים ולא מנשמתו, ולאחר מכן אלה שנמצאים פה ואלה שלא נמצאים פה, אז את הסופגניות הם ייהנו מהן, וממש תודה לאורה מי שממוניה כמנהגה, הם עולים אחרי צהריים לבית הקברות, ואבא של אביתר יהיה שם, ועוד לאנשים מהמשפחה, אז בשלוש שנים. בשלוש וחצי בהר הרצל.
באמת, זה לא צריך להיות הפרדה. טוב, האמת היא ככה, לתת הקדמה ולהגיד לעילוי נשמת אביתר משה בן אורה הקדוש, את הרגשות, את המחשבות, נשאיר ב... מסגרת יותר מצומצמת כדי להביע ולומר, מספיק לראות את האימא כדי להתחיל להרגיש את הכל מחדש. בכל אופן, אני רוצה לדבר על הניסים שבתפילה, לפני כן איזושהי הקדמה מאוד קצרה, ממש קצרה. התפילה נקראת עבודה. והשאלה הכי פשוטה, מה העבודה בתפילה? תפילה צריכים להתפלל, ובמקרה הטוב להרגיש תחושה שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתפללים אליו, מבקשים אותו. זה מייצר, אמור לייצר בתוך ליבי הרגשה של אמונה, ביטחון בהשם, שהרי אם אני פונה להשם, אני אמור להבין שהוא הכתובת ליישם את הבקשות שלי. אז זה אומר שאני מאמין בו, זה אומר שאני בוטח בו. המהר"ל בנתיב העבודה מעריך בזה מאוד מאוד. בעצם תפילה אנחנו חושבים שהוא איזושהי תחושה והרגשה, אבל עבודה מה פתאום? אז אחת מהאפשרות להסביר למה תפילה נקראת עבודה, כי בנוסף לעצם העובדה שאני מתפלל, אני צריך לעבוד ולהתייגע להבין את המילים. להבין את תפילת 18 בעיקר זה לא דבר פשוט, והסיבה היא מאוד פשוטה. תפילת 18 זה נוסח שהוא קדום יותר למשנה, הוא קדום יותר לגמרא. אז אם בגמרא אני מתאמץ ללמוד ולהבין, אז קל וחומר בתפילת עמידה. תפילת עמידה תקנו אותם אנשי כנסת הגדולה, וביניהם חגי, זכריה, מלאכים, נביאים. וזה תנאים, זה נביאים. אז בוודאי שצריכים לעבוד כדי ללמוד את המילים של התפילה. ברכת על הניסים אומנם לא תוקן בזמן שתקנו תפילת 18, אנשי כנסת הגדולה בתחילת בית שני, אז זה 200 שנה אחרי זה. בסדר? 200 שנה אחרי זה, זה על הניסים שהכנו כאן. אז גם שם לא היו נביאים, אבל היו תנאים. ולא סתם, הדורות הראשונים של התנאים. אז אם כן צריכים ללמוד את ברכת על הניסים. לא נוכל במסגרת כל כך קצרה ללמוד את כל את כל עניינו של הניסים, אבל כמה פרטים בתוכו. אז הנוסח פה לפנינו, ועל הניסים, על הפוקן, ועל הגבורות, על התשועות, על הנפלאות, על הנחמות שעשתה לאבותינו בימים בזמן הזה. טוב, זה כל הביטוי פה. אני לא רוצה לקרוא את כל הזה, אני רוצה קודם כל להתייחס למשפט האחרון בתפילה, והדליקו נרות בחצות קודשך, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה, ועשית מהם ניסים ונפלאות, ונודה לשמך הגדול סלע. זה נוסחאות אחרות, הן טיפה שונות מהנוסח הזה, אבל זה לא משמעותי. המילים, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה. אני רוצה שלב ראשון ללמוד את המילים האלה. וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה. אני מודה, זה לימוד הלכתי קצת, אבל הלימוד ההלכתי הזה יכניס אותנו למהות של חנוכה, ובהמשך נדבר על התוכן של על הניסים עצמו. אז הביטוי וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו בהלל ובהודאה, הגמרא במסכת שבת אומרת ככה, מהי חנוכה? כולם יודעים את זה בעל פה. דתנו רבנן, בקפה בכסלב יום עד חנוכה תמנה יעינו. מה, בקפה בכסלב מתחיל שמונה ימים שזה חנוכה? ומה המשמעות? דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים לאחד, תימו כל השמנים שבאחד. כשגברה מלכות בית חשמונה וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו מנו שמונה ימים, פה. זה המשפט שהוא המקור לתפילה. לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. מה חסר בתפילה לעומת לעומת הגמרא, שזה ברייתא? נו, טוב, זה לא כל כך משמעותי, משהו יותר משמעותי?
ימים טובים.
ימים טובים, ודאי. בתפילה אנחנו לא פוגשים את המילים, ימים טובים. וחנוכה בגמרא, זה ברייתא, זה מופיע כימים טובים. עכשיו זה לא סתם ביטוי. המושג יום טוב משמעותו שימי חנוכה זה לא סתם איזה ימי חול שבמקרה אומרים בו על הניסים או אומרים בו הלל, אלא ימי חנוכה זה ימים טובים מדרבנן. אז זאת אומרת שעיצומם של הימים הם צריכים להיות ימים יותר מיוחדים. זה כמו אף אחד לא אומר שיום השבת זה סתם יום שמתפללים בו תפילות יותר ואוכלים סעודה, אלא זה לא סתם יום חול שיש בו ברית מילה ויש סעודה, אבל זה יום חול, זה יום רגיל. גומרים את הסעודה, כל אחד הולך לביתו, כל אחד לעניינו, אבל זה יום חול רגיל. האם חנוכה הם ימי חול רגילים שיש בהם איזה אירוע משמח? או הם עצמם ימים טובים. אז זה מעניין שישמיטו את זה מהתפילה. רשי במקום אומר, ועשו ימים טובים בהלל ובהודאה, לא שאסורים במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרות הלל, לומר על הניסים בהודאה. בעצם רשי רוקן את הביטוי ימים טובים מתוכנו. אומר, תשמע, כשאני אומר יום טוב, אני מתכוון רק לעניין הלל והודאה. מה נפקמינה בדיון הזה? נפקמינה בהלכה פשוטה? מה קורה אם אדם אוכל סעודה בשבת? לא התבלבלתי, אני מדבר עכשיו על שבת. מה קורה אדם שאכל סעודה בשבת ולא אמר רצה ואחריצנו? מה הדין? למה? למה הוא חוזר? מה זה? כל סעודת מצווה, אז גם על הניסים, אז יוצא, אז גם אותו הדבר על הניסים, ברכת המזון, זה סעודת מצווה, אז אם לא אמרתי, צריכים לחזור. ההלכה היא שלא חוזרים, אם לא אמרתי על הניסים, זאת ההלכה. אז זאת אומרת, אז בוא נתחיל עם שבת, אז זה לא הסיבה. מה הסיבה שבשבת, אם שכחתי מה רצה להחליצנו, שזה, אני מזכיר, מעין המאורה, מה פורש מעילה מאורע? שבת זה שבת, אני מזכיר את השבת ברצה והחליצה בברכת המזון. למה כאן, אם לא אמרתי רצה והחליצנו, הברכת המזון נופלת, אתה צריך לברך מחדש. מה הנקודה פה? ההסבר ההלכתי הוא שיש חיוב לאכול סעודה בשבת. וכל דבר שהוא חיוב, אז האזכור בו, אם לא אמרת, אז זה נופל. ניקח דוגמה נוספת, ראש חודש, ביום חול, ראש חודש ביום שני, ביום שלישי, בברכת המזון אני אומר יעלה ויבוא, אם לא אמרתי יעלה ויבוא מה הדין? לא חוזר, למה? כי אין חובה לאכול לחם בראש חודש, אין חובת סעודה בראש חודש, מצידי את תאכל לחם, תאכל ירקות, תאכל סופגניות, זה לא מעניין אותנו. אז לפי זה נחזור לחנוכה. אם חנוכה זה יום טוב במשמעות ההלכתית שלו, אז בברכת המזון, אם אני לא אומר על הניסים, צריכים לחזור.
לקבוע סעודת מצווה, אם ככה.
בוודאי, אם זה יום טוב, אז יש גם חובת סעודה. ואם יש חובת סעודה, אז גם יש חובה לומר על הניסים. ואם יש חובה לומר על הניסים, אם לא אמרת ברכת המזון, אז זה לא יעזור. אתה צריך לברך ברכת המזון. פעם נוספת, בדיוק כמו שבת, בדיוק כמו יעלה ויבוא בליל הסדר, כי סעודות שהן חובה, האזכור והתוספת שבו הוא מהותי לעניין. ואם לא אמרת אותו, אז הכל נופל. אתה צריך לומר את זה מחדש. אז לפי מה שלמדנו עד עכשיו, בנוסח של על הניסים שבתפילה, הביטוי יום טוב הושמט, השמיטו את זה, וזה אולי כשיטת רש"י. עכשיו בא טור ואומר ככה, בוא נראה את הפסקה אחרי זה, עוד רגע נגמור את הצד הלימודי העיוני ההלכתי הזה, זה מאוד חשוב לי כדי שניכנס לשלב הבא. אומר הטור ככה, והיה אומר הרמי רוטנבורג ז"ל, שריבוי הסעודה שמרבים בהן הן סעודות רשות, שלא קבעו אלא להלל ולהודות, ולא משתה ושמחה. דהיינו, זה לא יום טוב. אין מספידין בהן על החכם בפניו, וכו'. כלומר, בעצם מה אומר אמר אמירותנבור? זה מה שכתוב בתפילה, בעל הניסים. את המושג יום טוב אתה צריך להשמיד, כי חנוכה זה לא יום טוב. ולכן, אין חובה לכל סעודה. וממילא גם לא צריך לומר, אם לא אמרת על הניסים ברכת המזון, אתה לא צריך לחזור לברך מחדש. בא בך, רבי יואל סירקיש, הוא פירוש על הטור, והוא אומר ככה, בוא נראה את הפסקה השנייה בדבריו, אחר כך תראו את הפסקה הראשונה, ולעניין ההלכה, נראה לאן יודעתי דלא כמערם. אומר רבי יואל סירקיש, אני חולק על דברי מערם. מרוטנבורג. המהר"ל מרוטנבורג היה רבו של הראש, מי שיודע, הוא חי בצרפת, הוא נתפס על ידי השלטונות הצרפתיים, ודרשו כופר נפש לפדות אותו, והראש, תלמידו, רבינו אשר, יצא למסע לגיוס כספים, ותוך כדי זה, המהר"ל מרוטנבורג, רבו, בכלא, הוציא פסק הלכה, אני לא רוצה שיפדו אותי. כדי לא לגרום לגויים שיחטפו עוד רבנים ויסרו אותם, אמרנו נפטר בכלא ולא הובא לקבר ישראל, רק 13 שנה אחרי פטירתו, מישהו שילם סכומי עתק ופדה את הגופה וקברו אותו, והראש כתוצאה מזה נאלץ לברוח מצרפת לטורקיה. הראש היה רב אשכנזי שכיהן בקהילה הספרדית בסוף ימיו. אז זה אמר רמי רוטנבורג, שמובא בטור, הטור הבנו של רבנו אשר, עכשיו תראו מה אומר רבך, ולעניין הלכה נראה לעניות דעתי, דלא כמערם, דמנהג זה שמרבים בסעודה, כבר נהגו בו גדולי הדור הקדמונים, ומהרש"ל כתב גם כן, דברמב"ם, מה שדימי שמחה הן, וכן כתב המורדכי הארוך, ועיין ברמב"ם, שפרק ג' הלכה ג' וזה לשונו מערש מאוסלש, בחנוכה יש לנהוג שמחה ומשתה, וכן מוכר קצת ברמב״ם. מה המסקנה שלו? שאם לא אמר על הניסים, צריכים לחזור. מה זה? לא, לפי דעתו, מי שכח ברכת המזון, על הניסים ברכת המזון, בחנוכה צריכים לחזור. הלכה למעשה, צריך להקפיד מאוד באמירת על הניסים, לשים ללא לשכוח את זה, כי אם שוכחים, נכנסים לספק, והלכה אומרת, ספק ברכות. עד כאן, רק להראות, יש דרכי משה זה הרמה, שהוא מביא גם שהמערל סובר ככה, ויש עוד פוסקים שאומרים שסעודות בחנוכה הם סעודות מצווה.
זה חיוב סעודת מצווה?
אם זה יום טוב, אז זה נהיה חיוב. ואם זה חיוב, ממילא אמירת על הניסים, זה חלק מברכת המזון. ואם לא אמרת, עם לחם כמובן, ואם לא אמרת, צריכים לחזור. טוב, יש פה מחלוקת במפרשים, האם חנוכה זה ימים טובים, או זה ימים רגילים. וסידור התפילה לכאורה השמיט את המושג יום טוב, אלא רק בעלי לבודה. סתם דוגמה קטנטנה איך ללמוד קטע בתפילה, ולראות שכל מילה בו היא מכוונת, והיא משליחה על הרבה מחלוקות ועל הרבה עניינים. למה אני רואה חשיבות להתחיל את הלימוד בדיון ההלכתי הקצר הזה? כי קודם כל להתחיל לצפות לחנוכה, לא סתם לימים, אלא זה ימים שאיך שלא יהיה הם מוגדרים כימים טובים. לו יהי כדברי רש"י שהם ימים טובים לעניין של לקרות הלל ולומר על הניסים בהודעה. דענו, זה לא ממש יום טוב שאסור במלאכה, זה לא ממש יום טוב שיש חובת סעודה, אפילו אם לא נגיד את הבח, אבל זה ימים טובים של הלב והודה. לפני שנמשיך הלאה עוד הערה אחת, ואז ניכנס ללימוד של התפילה עצמה יותר לעומק בפנים. זה גם מופיע פה בבח לפנינו שלא קראנו, כל אחד יקרא את זה אחר כך לבד אם הוא ירצה. מה ההבדל המהותי בין פורים לחנוכה? עכשיו למה אני שואל על פורים וחנוכה? למה אני שואל מה ההבדל המהותי בין חנוכה לפסח? התשובה היא פשוטה, כי מה? זה דאורייתא, זה דרבנן. שני המועדים דרבנן שיש לנו זה חנוכה ופורים. אלה הם שני המועדים היחידים שיש לנו. לכן, מה ההבדל המהותי בין חנוכה לפה? ההסבר של המערה מרוטנבורג והבח מסביר אותו, למה אין חובת סעודה בחנוכה, איך ננסח את זה? מהו הדבר המרכזי בפורים?
הגוף.
מה זה? לאכול. זה לאכול. זה לא יפה לומר את זה, אבל זה העניין. המהות של פורים זה סעודת פורים, לאכול. ואילו מה המהות של חנוכה לפי איך שרש"י הגדיר לי אותו? ימים טובים להלל ולהודה. מה ההסבר? זה בעצם המחלוקת, האם בחנוכה יש גם צעד של סעודה? זה הוויכוח בין, זה הדיון פה, זה מחלוקת הפוסקים פה. למה באמת בחנוכה אין שום צעד של סעודת חובה, בכל אופן לפי רש"י, לפי המערה מרוטנבורג, שככה הם סוברים? התשובה היא, כי המהות של חנוכה זה רוחני, והמהות של פורים זה גשמי.
אבל בפורים אתה לא יכול להתכחש לזה, הרי כל הדיון שם עם רשבי ואת התלמידה מדבר על עצם הגזירה לכאורה מהסעודה.
נכון, ודאי שכל דבר גשמי נובע משורש רוחני של חטאים, אבל סוף סוף מהות הנס היה בענייני גוף, אז אני מבטא את זה בענייני גוף. לעומת זה חנוכה המהות היה רוחני, ממילא צריך לבטא את זה באופן הרוחני. במילים אחרות, מחקנו את המלחמה שהייתה בין החשמונאים למתייוונים. במילים אחרות, לבוא ולומר שבחנוכה אין שום גוף, לפי המערה מרוטנבור, ולפי הנוסח בתפילה, לאן נעלמה, לאן נעלמה מלחמה? וכאן השאלה הבאה, בתנו רבנן בברייתא שמופיע בגמרא, כששואלים מה זה חנוכה, אז אומרים שכשנכנסו היוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונה וניצחו, בדקו ולא בדקו, כלומר נס חנוכה זה נס פך השמן. ואילו בברכת על הניסים, מה התוכן של על הניסים? כאן אנחנו מתחילים עם אותה תוכן. מה התוכן של על הניסים? זה הודעה, נכון? על מה אנחנו מודים פה? בימי מתי בן יוחנן כהן גדול חשמונה יוונם כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך ואתה ברחמך הרבים אמרת את להם בית צרתם רבת את ריבה מה התוכן של הברכה הזאת? מה זה?
גשמי, גם גשמי יש שם גם יסודות גשמיים
כלומר, האם מוזכר פה מלחמה? נגיד כך
כן, כן, מסעת
הכל אז אפשר לומר ומה לא מוזכר פה? נפח השם אז כל המפרשים, כולם טוענים שבגמרא מופיע פח השמן, בתפילה מופיע הניצחון במלחמה.
אבל לא כתוב תירות מקדשר ונקונות בחצי
קודם. טוב, זה כתוצאה מהניצחון במלחמה. בית המקדש היה בשבי של היוונים. וברגע שהייתה מלחמה ושוחררה ירושלים, כך היה באמת. ויש סיפורי גבורה נוראים של החשמונאים במלחמתם נגד היוונים. ויש שמונה מערכות מלחמה, היה לפני כמה שנים פה בישיבה, בוגר הישיבה, זאב חנוך ארליך, המכונה ז'אבו, והוא היסטוריון, ארכיאולוג, תנך וכו', והוא הראה לנו איך יש שמונה מלחמות, בין החשמונאים ליוון, ארבע לפני המקדש, ארבע אחרי המקדש, כשהמקדש הוא באמצע, נר אמצעי, כלומר, היו, אז על הניסים מבטא מלחמה, ואילו הברייתא מבטא נס פך השמן. בואו ניקח את התפילה, ניקח ממנו רק נקודה אחת, נעיין בו, ובזה גם נסיים. כתוב ככה, נקם ונקמתה, מסעת הגיבורים ביד חלשים, מכאן, מסעת הגיבורים ביד חלשים. זה אחד. שתיים, רבים ביד מעטים, זה עוסק במלחמה. למה? מסעת הגיבורים ביד חלשים, למרות שהיוונים היו גיבורים, הם היו מעצמה בינלאומית, ומצד ההיגיון, הם היו צריכים לנצח, מה קרה? נס? ואנחנו החלשים ניצחנו. זה מובן. ורבים ביד מעטים, גם, שמה, מה גם? זאת אומרת, רבים ביד מעטים, מה זה בא לבטא?
מספר הלוחמים.
שזה, של נס של הניצחון במלחמה. בסדר? אני חוזר. גיבורים ביד חלשים, זה ביטוי לנס של הניצחון במלחמה. א', רבים ביד מעטים, זה מגדיל את הנס. לא רק שהיוונים היו גיבורים, הם היו גם רבים. ואנחנו לא די שהיינו חלשים, אלא היינו גם מועטים. ואף על פי כן, ולמרות זאת, ניצחנו במלחמה. אז זה נס. זה הנס של הניצחון במלחמה. עכשיו נמשיך. ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד תאורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. זה חלק מהנס? או זה כבר לא קשור לנס? ורשעים ביד צדיקים. וטמאים ביד תאורים, וזדים ביד עוסקי תורתך, זה חלק מהנס, או זה כבר
מצב?
מה זה? זה כבר לא קשור לנס. אז יש פה חמישה דברים, שניים מתוכם הם בענייני המלחמה. את ההערה הזאת, מאיר הספר שפתי חיים, הספרים הכחולים האלה של רב חיים פרילנדר, הוא מאיר את ההערה הזאת, הוא אומר ככה, שצריך לקרוא ככה, מסעת הגיבורים, אף על פי שהיינו חלשים, זה להגדיל את הנס, ורבים ביד אף על פי שהיינו מעטים, זה להגדיל את הנס, ורשעים ביד צדיקים, כי אנחנו צדיקים, זה לא אף על פי, זה סיבה למה ניצחנו. וטמאים ביד טהורים, זה מה הסיבה שניצחנו, אנחנו הטהורים ומטמאים. וזה דין ביד עוסקי תורתך. זה פירוש קצת דחוק, כי אני לוקח חמישה דברים שהם אמורים לבטא את אותו רעיון, ואני מפצל אותם לשניים. השניים הראשונים עוסקים בצבאיות, במלחמה, בגבורה הפיזית, והשלושה הנוספים הם מנותקים לגמרי מהשניים הקודמים. אז זה לא מתאים לשים את חמשתם ברשימה אחת. זה לא מתאים מבחינת התחביר, מבחינת העניין. ובכלל, אם ברכת הניסים עניינו הניצחון במלחמה, אז הביטויים, רשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, זדים ביד עוסקי תורתך, זה לא מתאים, זה לא שייך. זה לא שייך. עוד שאלה אחת, יש פה דבר בניגודו. גיבורים חלשים, רבים מעטים, רשעים צדיקים, טמאים טהורים. מה זה זדים ביד עוסקי תורתך? מה זה זדים מול עוסקי תורתך? למה זד הוא הפוך מהעוסק בתורה? אז בואו נצא, זאת השאלה.
זה השאלה,
מה פירוש זדים? אם נבין מה זה זדים, אני אוכל להבין. יפה מאוד, זה בדיוק הנקודה. אם אני אבין מה זה זדים, אני אבין למה זה הפוך מתורת. אז בואו נלך מהגדול, נתחיל מהקטן. מה זה זדים מול עוסקי תורתך? אני חוזר על עצמי כדי שנדע, אנחנו מתמקדים. אנחנו מתמקדים עכשיו על חמשת הדברים שמופיעים. שהשאלה היא, אין מכנה משותף בין חמשת הדברים. שניים הראשונים עוסקים בהגדלת הנס, שלושה הנוספים לא קשורים להגדלת הנס. הם קשורים לתוצאה, הם קשורים לנימוקים של הניצחון במלחמה. אז למה חמשתם נכתבו ברצף אחד, במקום אחד, כאילו כולם באים לבטא את הנס. ושאלה הצדדית, מה זה זדים ביד עוסקי תורתך? את המילה זדים, אני רוצה לקרוא בתוך דברי ספתי חיים, זה לא מופיע פה לפנינו, אומר ככה, זד הוא כמו שכתוב במשלי, זד יהיר לץ שמו. זד זה לא אדם שעושה דברים במזיד, אלא זד זה לץ. וכן כתוב, זדים הליצוני עד מאוד. למדים אנו שהזד הוא לץ. ואמרו חזל, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. מה זה לץ? לץ זה אדם שהוא חכם, הוא אוהב ללמוד. הוא אוהב חוכמה. זה מעניין אותו החוכמה. היוונים היו חכמים. אבל הם היו זדים, הם היו לצים. מה פירוש העניין? לץ זה אדם שאין לו ערכים. הוא אוהב את החוכמה מהצד השכלי, אבל שהחוכמה הזאת תחייב את ההתנהגות שלי, והיא תיתן לי מסרים איך לחיות, ומה פתאום? הרבה אנשים הם חיים פה בארץ, והם אוהבים חוכמה, והם לומדים על ההיסטוריה היהודית, והם לומדים, אבל מה פתאום זה יחייב אותי להילחם על הארץ הזאת, למסור את הנפש עליה, זה כבר לא בשבילי. אותו בחינה גם בלימוד תורה. אנחנו לומדים תורה. אנחנו אפילו מתמידים בלימוד התורה. אבל מי אומר שזה לימוד שמכתיב גם את ההתנהגות שלי? לץ זה אדם שמהכל עושה לצנות. דיינו, מכל דבר הוא מורה את הערך שלו. כל הערכים שווים, כולם זהים. יהודים, גויים, ערבים, מדינה, כל אזרחיה, גברים, נשים, בעלי חיים, בני אדם, אין מושג של קודש בעולם, אין מושג של סולם ערכים המחייב אותי, זה הוא הלץ, ותורה זה הפוך מכל זה, תורה זה רצינות, תורה זה כובד ראש, תורה זה אחריות, תורה זה לחיות, ואם צריך אז גם ליישם את זה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. זה ההבדל בין תורה לזה. נחזור לעניין, לשאלה המרכזית שלנו פה, על מה זה חמשת הדברים האלה פה, כששניים הראשונים הם קשורים לנס המלחמה, שלושת האחרים הם קשורים למשהו אחר. כדי לענות על השאלה הזאת, אני רוצה להגיד תשובה אחרת מה שהספתי חיים נותן, ומפרשים אחרים, אני רוצה להגיד את החידוש שלי כאילו פה, אני רוצה לטעון שהברכה הזאת לא באה לדבר על המלחמה. זה לא, הנושא הוא פה לא המלחמה. אלא הנושא הוא משמעות של המלחמה. לא עצם המלחמה והניצחון. ודאי, זה אומר, זה ודאי. זה ודאי, זה פשיטה, זה ברור. אבל כאן באים לעסוק על המשמעות. המשמעות של המלחמה היא לשכחם תורתך, להעבירם חוקי רצונך וכו'. גם חמשת הדברים האלה, מסרת גיבורים ביד חלשים, זה בא לבטא מהם הגורמים המנהלים את העולם. האם הגורם הפיזי מנהל את העולם או הגורם הרוחני מנהל את העולם? למה גיבורים ביד חלשים? הרי זה נגד הטבע. מה פתאום? רבים ביד מעטים זה נגד הטבע. זה בא לומר לך שהעולם שלו מתנהג לא על פי הטבע. ולכן רשעים ביד צדיקים, תמי התיאורים, זה נמיד בסקר לך, זה המשמעות של גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים. זה אותו מכנה משותף. כל חמשת הדברים מבטאים נקודה אחת. דע לך שאומנם במבט החיצוני נראה לך כביכול שהעוצמה הצבאית והכוח זה מה שמנהל את העולם, ומי שהוא החזק והמתוחכם הוא זה שמגיע לסוף ליד, זה לאו דווקא. זה לא אומר שלא צריכים את התחכום ואת העוצמה הצבאית וכו', אבל זה בגדר בממד של ההשתדלות. אבל במבט האמוני האמיתי העמוק, דע לך, איך אומר הרמב"ן נסים בפרשה? החריצות שקר והגזרה אמת. מישהו יודע איפה הרמב"ן אמר את הביטוי הזה? החריצות שקר והגזרה אמת. יוסף, יוסף, הרי מה קורה שם? אומר, אני הולך לראות את שלום אחי בצון. ואז מוצא אותו איש ומשוטט שם, זה המלאך גבריאל. ולמעשה האחים מוכרים את יוסף כביכול, ומהשמיים מגלגלים משהו אחר לגמרי. אז אמר הרמב"ן, הגזרה, החריצות שקר והגזרה אמת. זה מבט האמונה, זה לא אומר שלא צריכים חריצות. הרמב"ן לא אומר לא לעשות חריצות. רק תדע לך שלא החריצות היא זו שמנהלת העולם, אלא הגזרה האלוקית. והגזרה האלוקים נקבעת על פי כללים רוחניים. זה התוכן של ברכת על הניסים, שאנחנו צריכים לכוון בדברים האלה. טוב, יש פה עוד הרבה מה נוסיף, נסתפק פה. רק נסיים בעוד ביטוי אחד, לחסת שם גדול וקדוש. מישהו יכול להסביר לי מה זה גדול וקדוש? שם גדול וקדוש. קדוש, אני מבין. מה זה גדול?
קודם כל, אני חושב שיצדי ביד עוסקי תורתך ולאו דווקא יוונים מול שמונאים, אלא זה יכול להצבע גם על קבוצות בתוך עם ישראל, אלה שמוכנים למסור את הלכת.
נכון, נכון, נכון.
אז זה בעצם כאילו ששם בתוך עם ישראל בעצמו, ואחר כך
מתוך... נכון, נכון, לא עסקנו במתייבנים, יש פה פחד יצחק שמדבר על שלושת הדברים האלה, רשעים ביד צדיקים, תמיים ביד תאורים, זה ביד עושה תורות לך, מה המיוחד בשלושת הדברים האלה, זה מקביל לתהליכים שקרו בעם ישראל, אבל טוב, צריכים לגמור. רק מה זה גדול וקדוש? החתם סופר אומר כך, אני קורא את זה, אין את זה לפנינו, הנה נס חנוכה היו שני ניסים, אחד שלא רצו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד בחותם של כהן גדול, אחו נס בטבע. ויכול לומר על זה שהוא מקרה טבעיות, מצאו פח אחד. אבל אחר שראינו שהיה דולק 8 ימים בנס, אז זה מלמד שגם הטבע הוא נס. ואז הוא אומר ככה, וידוע דשם הוויה נקרא קדוש. י' כ' ו' כ' זה קדוש. ושם עדנות, א' ד' נ' י' נקרא גדול. וזה שיסדו בנוסח על הניסים, ולחס השם גדול וקדוש בעולם חד. וסיימו גם כן, וקבעו 8 ימי חנוכה אלו להודות אלה לשמך הגדול. דהיינו, אם היו קובעים רק 7 ימים, לא היה זכר אלא לנס שיחוץ לטבע בשם הקדוש. אבל עכשיו שקבעו 8 ימים, יש הודעה וזכר גם על הנס הנסתר הנעשה בטבע בשם אדנות. במילים אחרות, אדנות זה מלשון אדון הטבע, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם דרך הטבע, ויוד כבב כזה מעל הטבע. זה יש בה על הניסים הודעה על כל המערכות כולם, גם המערכת הטבעית וגם המערכה הניסית. אבל לפי מה שאנחנו הסברנו את התוכן של ברכת על הניסים, כל העניין של הניסים בא ללמד אותך, העולם הטבעי מתנהל על פי העקרונות הרוחניים בעולם. והעקרונות הרוחניים זה צדיקים, זה רשעים ביד צדיקים, תמימים ביד טהורים, זה לא אז גדול לך. כי החוקים הרוחניים, שם האמת האלוקית היא הקובעת. ובאמת האלוקית, אז רשעים צריכים ביד צדיקים, לא הפוך. וגם מה שאני רואה בעולם הגשמי כמקרה, אז זה לא נכון. המקרה הזה הוא לא נכון. ואיך אני יודע שהמקרה הוא לא נכון? כשאתה רואה מצב שהחריצות שקר, דהיינו גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, זה מראה שהחריצות שקר והחוק האלוקי הוא זה שמנהל את העולם. טוב, זהו, צריך לסיים, יש פה עוד הרבה מה להמשיך ולדבר. חנוכה זה 8, זה מלשון שמן, ושמן זה שמן המשחה של הכהן הגדול, וזה בחינה לעתיד לבוא, ועוד עד כאן.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.